ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הנושא הוא רחב מאוד, הנושא של עלילות דם, ואני באמת חושב אולי שאנחנו לא נדבר היום על הגולם, כי גם נושא, שני נושאים שקשה להכנס אותם במסגרת הזמן הזה בלי לחפף בהם. אז כדאי לחלק את זה אולי לשני נושאים, על הגולם נדבר בהזדמנות אחרת. בכל אופן, הקשר בין הגולם לעלילת הדם, כי זה, הגולם כביכול היה מגן של קהילת פראג מפני עלילות דם. טוב, אבל אני רוצה להתחיל באמת מהסוף. לפי ההיסטוריונים היו כנראה לפחות בתיעוד ההיסטורי 200 עלילות דם. זאת אומרת, היו אולי הרבה יותר, אבל שם אפשר פחות או יותר לשחזר את הזמן ואת המקום ואת הסיפור. לא תמיד הסיפורים היו גם דומים כל כך. אז אני אומר, יש עדות על כ-200 מקרים של עלילות דם, כאשר המקרה שנחשב אולי לראשון הוא של היסטוריון יווני בשם דמוקרטיוס שמדבר על זה. אבל אני רוצה להתחיל מהסוף. למה אני רוצה להתחיל מהסוף? שתי סיבות. א', זה קשור לפרשת השבוע, לא לפרשת ויקר פקודה, קשור לפרשת פרה. ושנית, זה מראה עד כמה דברים יכולים לעשות נגד כל היגיון וכל רציונליות, גם בעידן המודרני. העלילת דם הבולטת, המתועדת, האחרונה שאנחנו יודעים עליה, היא העלילה שמשפט בייליס. משפט בייליס התרחש בערך לקח שנתיים, מ-1911-1913, בקייב, בירת אוקראינה, שהייתה תחת שלטון הצאר הרוסי, רוסיה הצאריסטית. והדבר הזה עורר תדמה עצומה. מדוע? מפני שכל עלילת דם, by definition, מבחינת ההגדרה, מדברת על כך שיהודים לוקחים נוצרי או ילד נוצרי, בדרך כלל ילד נוצרי, העלילה הקלאסית שלוקחים ילד נוצרי, רוצחים אותו ומוציאים את דמו, ומשתמשים בדם או לסתם שתייה, או לארבע כוסות, או לאפיית מצות. אוקיי? זו העלילה הקלאסית. עכשיו, בהמשך נסביר למה זו העלילה הקלאסית, מה בכל אופן ניתן קצת להסביר מבחינת ההיגיון המעוות והחולני של הממציאים את העלילה הזאת. אבל זה ברור שמדברים פה בסך הכל על דבר מופרך לחלוטין, כן? היהודים, היה להם איסור ברור, מפורש, חוזר על עצמו הרבה פעמים, להיזהר מדם. דם בהמה, כל וחומר דם אדם, בכלל, קניבליזם ודברים כאלה, קורבנות אדם לא היו ביהדות. אחד הפירושים של העקדה זה שהקדוש ברוך הוא כביכול יצר מציאות שבה כמעט נעשה מעשה, ואז בא מלאך וכל העולם עוצר את נשימתו ועוקב האם יצחק אכן יהפך לקורבן, ואז מששת ימי בראשית כבר מתברר שמחכה שם חיל אחוז בשפח בקרנב, והשטן עיכב בעדו, כי השטן רצה שיהיה קורבן אדם ליהדות, ביהדות, ואם היה נוצר דבר כזה, זה היה כמובן מוציא את שמנו לרעה ולהגדרה כל כך אכזרית וכל כך פרימיטיבית, שכמובן היהדות לא הייתה מתחילה בכלל. אז זה היה מעשה הסתה. אבל למעשה, כאילו זה הלקח. הלקח הנלמד משם, אין קורבן אדם ביהדות, ובאמת לא שמענו על דברים כאלה. אז להגיד שיהודים יעשו את זה לנוצרים כאשר הם נמצאים בדרך כלל ברוב התקופה של ההיסטוריה שלהם, התקופה של תולדות הגלות, כן, אז רוב התקופה זה בגלות אדום, כאשר גלות אדום, דיברנו על זה הרבה פעמים, אדום זה רומי, ורומי זה מסמל את הנוצרות, את הכנסייה, כן, שהיהודים שהם נתקעים ומושפלים ונרדפים ובקושי מצליחים להישרד, הם ילכו להתגרות בצורה כל כך פרובוקטיבית, לקחת ילדים קטנים ולרצוח אותם, זה פשוט סותר כל היגיון. אף אחד לא אישים מעולם את היהודים שהם טיפשים והם נוטלים סיכונים מיותרים, וגם אף אחד לא אישים את היהודים שהם ממציאים חומרות כאלה בדת כאשר אין להם שחר ואין להם זכר, אם כבר אז להפך הגמור, כמה חשוב בחיים של אדם, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, זה פיקוח נפש שלנו, וגם כלפי גויים יש לא תרצח, בצלם אלוקים עשה את האדם, זה אמר גם הגויים, ודאי לא על ילדים חפים מפשע, מלא סיפור אחר קצת, אבל בסך הכל זו עלילה מופרכת לחלוטין, והיא התקבעה בתודעה של האמונים הניברים הפרימיטיביים מכל מיני סיבות פסיכולוגיות ואחרות שנדבר עליהן בהמשך. אז אבל ב-1911-12, כאשר זה כבר העידן המודרני, כן? אמנם זה ערב מלחמת העולם הראשונה, מאז באו למחוזותינו עוד כמה דברים, כמו סטופיד פון או סמארט פון, איך קוראים לזה, ועוד כהנה וכהנה, אז בסך הכל, אבל זה כבר, אנחנו מדברים על התקופה המודרנית, ויש כבר טלגרף, ויש כבר עיתונות, ויש כבר צילומים, ויש כבר מברקים, ויש המון המון דברים שמבשרים את העידן של המאה ה-20. אז אנחנו מדברים ב-1911-1913, ברוסיה, בעיר גדולה, קייב הייתה הבירה של אוקראינה, עיר מרכזית. הממשלה הרוסית, זה הלך בחלונות הכי גבוהים, שר המשפטים היה מעורב בזה באופן אישי, ושר הפנים היה מעורב בזה באופן אישי, כן? הם ממציאים עלילה שפלה, מטורפת, מופרכת, שקרית לחלוטין, וחושבים שהם יכולים, מה שנקרא, להשיג את מבוקשם. מבוקשם היה, כמו של הנאצים, רוסיה שנו את היהודים לא הרבה פחות מהנאצים בגרמניה, ובאוקראינה במיוחד, וכידוע הנאצים נעזרו הרבה הרבה מאוד באוקראינים בשביל להגביר ולהעצים את השמדה ואת השואה. אז הם חיפשו פה עילות, אבל עילות כל כך מופרכות, כל כך מטורפות, כל כך פרימיטיביות, שזה מדהים. אחד העם כתב על זה באמת מאמר, נקרא חצי נחמה, ששם הוא טוען עד כמה יכולה להיות מציאות שמיעוט קטן, שזה הוא מתכוון פה לעם ישראל ולאנשים האגונים והשפויים בקרב בני דתות אחרים מבחינת היחס שלהם כלפי עם ישראל, שמיעוט קטן צודק למרות שיש מספרים ענקים נגד שמוכנים להשתגע וללכת למשהו מחוזות הזויים לחלוטין כדי להפליל את המיעוט הצודק. אז הוא הביא את זה כדוגמה, משפט בליזאי בימיו. אבל הדבר הזה זעזע את כל העולם, אני מתכוון העולם מה שהיה נחשב למתקדם ולליברלי, וכמובן במיוחד את עם ישראל, הייתה כבר תקשורת די מפותחת, והדברים במשך כשנתיים הופיעו בכותרות ללא הרף בעיתונות היהודית במיוחד, הייתה עיתונות יהודית די גדולה גם ברוסיה, במיוחד בפולין, הצנזורה הייתה שם יותר קלה, וגם בארצות הברית ועוד מקומות, כמעט בכל מדינה שגרו בה מספרים גדולים של יהודים, הייתה יצירה, אם זה ביידיש או בשפת המדינה, או בלדינו, או בשפות אחרות, אבל הדברים הללו תפסו כותרות מרכזיות בעולם היהודי, היה פשוט מזועזע. איך ב-1911-12-13 ממשלה של מעצמה ענקית, רוסיה הייתה תמיד מעצמה ענקית, שהיא כביכול מודרנית ויש מכוניות ויש טלפונים ויש כל מיני דברים כאלה, כן, מסוגלים לחזור לתקופת הבערות של ימי הביניים וצפונה, כלומר עוד יותר גרוע. זה באמת היה מאוד מזעזע. אז נספר, אז נתחיל מהסוף. זה בעצם עלילת אדם האחרונה הידועה המרכזית שזעזע את אמות הסיפים.
זה היה נגד בן אדם,
הבן אדם הזה, נספר מה קרה. ילד בן 12 נמצא מת באחד הכוכים מהמערות בחוצות קייב בפריפריה של קייב, והילד הזה הוא נתקר בהרבה מקומות, וגופתו הושלכה שם, וטוב, היה פשע תמיד, ודברים כאלה נעשים לצערנו גם היום בכל מיני מקומות, ואז דרך איזה עיתונאי אנטישמי שחבר לאיזה איש מדע כביכול, פרופסור מאוניברסיטת קייב אנטישמי, והכל בקיצור הם החליטו לבשל פה נזיד מאוד מיוחד, להאשים פשוט בעלילת דם יהודי בשם מנדל בייליס שמסתובב באזור, או היה גר לא רחוק משם בפרברים של קייב, שהוא נעצר, הוא ישב שנתיים בחקירות בבית הכלא ורצו להוציא אותו להורג, וכמובן אם הוא ימצא נאשם השם אז זה יכול לאתגר ולהוביל פרעות, פוגרומים, הרי היו פוגרומים כבר עשרות שנים ברוסיה נגד יהודים. אז ברגע שיש לך איזו עילה מאוד חזקה להסיט ולהלהיט את ההמונים, אז יש לך רווח נקי באנשים שרוצים לרצוח יהודים, אנטישמים שרוצים לרצוח יהודים. כאמור, הדבר עורר זעזוע, והעולם היהודי התגייס איך להפריך, איך לעצור, איך לדאוג שבייליס לא ימצא השם, כי זה היה די ברור על פני השטח שזה עלילה כוזבת, כן? היו רוצחים יהודים פה ושם, אבל כאן דובר על אדם שהוא מהיישוב פחות או יותר, אדם שפוי, אדם אינטליגנטי פחות או יותר, ואדם, מה שנקרא, אזרח מהוגן, וכל שנאת ישראל הייתה מוכנה, מה שנקרא, לא להתחשב בשום דבר. אז, אבל מה, כיוון שהם עשו את זה במשפט, הם מושפעים גם, אז החליטו לייסד סוללה של הגנה הכי טובה שאפשר. העורך דין היהודי המוביל ברוסיה הצריסטית באותו התקופה היה אדם ידוע בשם גרוזנברג, ולקחו אותו להיות העורך דין שירכז את ההגנה על בייליס, יחד עם עוד כמה משפטנים, וגם לקחו ועדה של רבנים. שהיושב ראש של הרבנים מהשורה הראשונה, שהיושב ראש שלה היה הרב יעקב מזה. הרב יעקב מזה היה הרב הראשי של מוסקבה, מזה זה ראשי תיבות, יש יכול מזה בתל אביב, מזה זה ראשי תיבות, אני יודע, מזרע אהרון הכהן, מזרע אהרון הכהן, נדמה לי שאחר כך הוא נהרג בתיאורים של סטלין באיזשהו שלב. בכל אופן הוא היה תמיכה מופלג, והוא היה גם אדם אינטלקטואל, ידע רוסית, זאת אומרת הוא היה בן אדם ראוי להיות יושב ראש ועדת הרבנים שיצא ליד הסנגוריה. וכמובן הקטגוריה, התביעה לקחה מומחים כביכול או אנטישמים, או הם לא הצליחו למצוא אגב כומר פרבוסלבי זה הרי הסוג של הדת המוצרית שהייתה נפוצה באופן עצמי ברוסיה, פרבוסלבים, אורתודוקסים יוונים, או עוד כמה שמות, לא קתולים. לא הצליחו למצוא אף כומר שהיה מוכן להעיד או לסייע לתביעה. אז הם מצאו איזה כומר מטורף שהביאו אותו ממרחק, כומר קתולי, לא זוכר את שמו. וגם מומרים כמו תמיד עזרו בדברים האלה, כאלה שכביכול היו בקיאים בתלמוד ובכל המקורות של היהדות, שזה יחזק את עילת התביעה. טוב, עורכי דין והרבנים הצליחו להפריך את כל הראיות כביכול ש... יהודים משתמשים בדם של נוצרים או רוצחים נוצרים, קשור לפסח, את כל זה הם הפריחו. הייתה אבל טענה אחת שאפילו הרב מזה התקשה להפריך אותה, וזה יצר סיכון שהשופט שהיה נראה די אובייקטיבי, אולי אפילו נוטה לכיוון האמת, הוא לא יכל באמת לקבל תירוצים על הגמרא הזו. גמרא מפורסמת. כתוב, לקראנו פרשת פרה, השבוע, איש כי ימות באוהל, ואת כל ההלכות של הזעת אפר פרה, ולתאר, אדם כי ימות באוהל, אדם כי ימות באוהל, כן? ברשת הגמרא, בכתובות כמדומני, בסמך א' או משהו, נדמה לי, ברשת הגמרא, אדם כי ימות באוהל, אין עובד כוכבים מטעמי באוהל, שנאמר, אדם כי עמוד באוהל, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. טוב, אז כתוב פה מפורש בתלמוד של היהודים, שאומות העולם, שהגויים לא נקראים אדם, אם לא נקראים אדם, אז זה ניסו לצריכה, וניסו לצריכה, אז זה כמובן כבר נותן סיוע, רוח גבית אדירה לקטגוריה, לתביעה נגד בייס. כמובן שצריכים גם ראיות ספציפיות ואישיות, אבל אני מתכוון, כל אחד יבין שזה לא רק משפט של אותו אדם שקוראים לו מנדל בייליס, אלא זה משפט להושיב את היהדות על ספסל הנאשם. ובאמת הם לא ידעו בדיוק לענות על זה. התקבל מברק מאיזה אדם צעיר מפולין, ובמברק הזה הוא מציע, לעניות דעתו יש הסבר פשוט של הגמרא, שזה יכול לעזור לרבנים ולהגנה. למה כתוב אדם כי ימות באוהל? למה לא כתוב איש כי ימות באוהל? למה לא כתוב אנוש כי ימות באוהל? למה אדם ימות באוהל? זה הוא טוען ככה. איש, אנוש, זה יכול להיות בלשון יחיד וגם בלשון רבים. אישים, אנשים, כן? אדם, אין דבר כזה, אדמים. אנחנו לא מכירים מילה כזו, אין מילה כזו. למה? כי אדם מדבר פה על מושג שהוא מאחד את קבוצת אנשים או את כל האנושות או משהו כזה, כן? עכשיו זה לא יכול להיות פה כל האנושות, כי ודאי יהודי שמת באוהל הוא כן מתאמה. היהודים לא יגידו שהיהודים הוא לא חלק מבני אדם, זה כתוב בתורה שהם חלק מבני אדם והם חלק מהמין האנושי, כן? אז מה הפשט? הפשט שמדברים פה על אדם כזה שהוא מצליח ליצור התלכדות והתגבשות ואחדות למענו כאשר הוא בצרה, כאשר הוא מת. ולכן יש תומה, מפני שהתומה תמיד באה כאשר יש קדושה. ככל שיש יותר קדושה, יש גם יותר פוטנציאל של תומה. אז כאשר יש אדם שהוא יחיד ורבים חדו לגבי ידידו, כן? וזה כאשר מוכנים להתגייס למענו, כן? והנה, המשפט יוכיח, כל העולם היהודי התגייס למען אותו אלמוני מנדל בייליס מהפרברים, מהכפרים של יד קיר, כן? היהודים מאמריקה, היהודים מדרום אמריקה, היהודים מהונג קונג, היהודים מבומבי בהודו, בקיצור, גייסו סכומים, סנגוריה עלתה הרבה כסף, הביאו כל מיני אנשים, הסיעו אנשים ומסמכים והכל, הכתינו אנשים לארגן, כל הדברים האלה זה לא דבר פשוט. אולי גם חשבו לשחד אנשים, גם זה לפעמים הייתה אסטרטגיה שעבדו איתה. בכל אופן, גויס הרבה כסף, גויס דעת קהל, חתמו איזה 250 אינטלקטואלים נוצרים גויים ברוסיה, ביניהם היה סופר ידוע בשם, ידוע מאוד בשם מקסים גורקי ועוד כמה, שחתם למען ההגנה נגד התביעה. אז הנה, אתם רואים, בעיניכם אתם רואים ש... מדוע אנחנו קוראים פה דווקא ליהודי אדם? כי אצל יהודים יש את את השיתוף פעולה, את האחדות הדעים, את האכפתיות והעריבות ההדדית, שאנחנו לא מוצאים אצל אומות עולם עם איזה אדם אי שם בפטגוניה או בקונגו או משהו כזה יעשה לו עוול, אז אולי הסביבה הקרובה או כמה חברים או כמה יפי נפש, אנחנו מדברים על 1911, היום זה יותר, אולי יש ארגונים רבים כאלה, אבל אז יתגייסו למענו, אבל שמרחבי תבל, מרחקים של עשרות אלפי קילומטרים, אנשים יזדעזו ויהיו מוכנים לעזור למען אח לצרה, זה קיים אצל עם ישראל. המשפט הזה עצמו יוכר. והטיעון הזה היה מאוד מרשים, והטיעון הזה היה טיעון מנצח, והשופט כן קיבל את זה, וכמובן בעזרת הפרחת עוד הרבה נקודות, בליס סוף סוף זוכה. כשקומוניסטים עלו לשלטון, הם באמת הוציאו להורג שם כמה מהטובים. הם אהבו לרצוח, אז היה להם כאן משהו נחמד, פופולרי, להוציא להורג את האנשים שקשורים בפיברוק של כל העלילת האדם הזאת. מה שעוד פיקנטי בסיפור הזה, שאותו אברך שכתב את המברק מפולין, יתפרסם לימים כרב מאיר שפירא מייסד הדף היומי. הוא היה אילוי, גם אילוי ביחסי ציבור, הרי להפוך את הדף היומי לפרויקט עולמי של עם ישראל, כבר אז דרש כישורים גאוניים, לא רק בלימוד תורה, אלא גם ביחסי ציבור, והוא הצליח לעשות את זה. הוא הביא את זה לכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, ושם כל גדולי הדור חתמו בעד זה, וכך זה הופץ, הוא ייסד את הישיבה המודרנית החסידית הראשונה, יחל לישראל בלובלין, ישיבת מרב שפירא לובלין, הוא היה חבר הפרלמנט הפולני מטעם אגודת ישראל, הוא נפטר בגיל 35 בסך הכל, אם אני לא טועה, הוא היה דודו של הרב לאו, הרב ישראל לאו, אחי הרב. בכל אופן, אז זה משהו מאוד מיוחד. אז התחלתי מהסוף. האמת זה לא לגמרי הסוף. הנאצים המשיכו לדבר על עלילות דם, לא מצאו מקרים ספציפיים, ציקלון בי היה יותר פשוט ויותר מהיר, אבל הם גם נכנסו לנושא הזה. ובימינו, ברוך השם, הממשיכים של הנאצים, אוהבי ישראל הגדולים מאיראן ועד טורקיה והכל, יש שם כל הספרות הזו של זקני, פרוטוקול זקני ציון ועלילות דם והכל, וסרטים ותוכניות טלוויזיה, הם בהחלט רבי מחר בעולם הערבי, והם פרימיטיביים מספיק חלקם הגדול אולי אפילו להאמין בזה, ואם לא להאמין בזה, אז לא משנה מה רע לקרוא ליהודים שליחי השטן ואנשים שנוצצי דם וכו' וכו'. טוב, זה הסוף. ההתחלה. ההתחלה היא כאמור בימי ההיסטוריון דמוקרטיוס, וגם היה גוי מצרי באלכסנדריה בשם אפיון, אנטישמי שכתב נגד היהודים, יוסף במתתיה, הוא יוספוס פלביוס, יש לו ספר או קונטרס אולי נגד אפיון, איש אלכסנדריה, וגם דמוקרטיוס וגם אפיון מעלים סיפור דומה. הסיפור הקדום יותר זה של דמוקרטיוס, ששם הוא כותב שאחד לשבע שנים יהודים חוטפים יוונים ומפטמים אותו ומוצאים אותו להורג על ידי שמשסעים את בשרו ומביאים את זה לבית המקדש. זה הסיפור של דמוקרטיוס. הסיפור של אפיון זה על אנטיוכוס, שכנראה זה אנטיוכוס הרשע, אנטיוכוס הפיפנס של החשמונאים, שנגדו התמרדו, הוא היה מלך סוריה, אבל היה הליניסטי, והוא ביקר במקדש לפי דבריו, ומצא שם היווני שוכב בקודש או בקודש קודשים, אוכל מכל מטעמי העולם, כן? אבל הוא נראה מדוכא ושבול, שואל אותו המלך שנכנס למקדש, למה אתה בדיכאון, למה אתה מיואש? הוא אומר, הם פותמים אותי וכל שנה עושים את זה, והם יהרגו אותי ויקריבו אותי ואת דמי לקורבן. אז זה סוג של עלילת דם, זה עוד לא קשור לנצרות. הרב קיטוב בספר התודעה מביא קצת תקציר של כל המסכת של עלילות הדם, אז הוא מביא ציטוט שהוא כמובן טעות של מישהו, אני מתפלא שהוא לא עלה על זה, הוא מביא את סוקרטס, את הפילוסוף סוקרטס, כן? שאומר שזה ידוע שהיהודים לוקחים נוצרים וחוטפים אותם ומקריבים אותם לקורבן, כן? סוקרטס חי לפני שהייתה נצרות. סוקרטס, יכול להיות שהוא לא חי בכלל, זה לא ברור אם הוא היה חי, יכול להיות שהוא המצא שאפלטון, אפלטון היה איש אבסטרקטי שעבד הרבה על, 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 על דמיון גם, אבל לא משנה, אז אפלטון עכשיו לתלמיד של סוקרטס, אם הוא היה חי, ואריסטו היה תלמיד של אפלטון, אריסטו זה תקופה של שמעון הצדיק, זה עדיין לפני הנצרות. ואפלטון זה בערך תקופה של בית שני. יש אגדה שאפלטון וירמיהו הנביא נפגשו. כמו שיש אגדה שאריסטו ושמעון הצדיק נפגשו. טוב, יכול להיות, זה נכון. אלה לא אגדות חזליות, אנחנו ודאי לא חייבים להאמין בהם, אבל סוקרטס ודאי לא יכל לדבר על נצרות. הרב קיטוב בעל ספר התודעה שזה עבודה מונומנטלית אבל היא כבדה מאוד בניסוח וגם לפעמים לוקה בחוסר דיוק כנראה, זו דוגמה, אבל סך הכל אם אתם מצליחים להתגבר על השפה זה מאמר מעניין, אם כי מסתחפות לכל מיני אמירות של סחורנה לאלוקים להם את חוכמתם יחד עם עבלתם, כאילו באמצע הוא מתפרץ, כאילו הוא היה פייטה. אני לא כל כך אוהב את הסגנון שלו, אבל יש שם הרבה חומר, אם מישהו יכתוב את זה מחדש בשפה של היום, אני חושב יעשה שירות טוב למסר, כי זה ספר מאוד חשוב, ספר התודעה, הוא מכיל המון המון ריכוז של מידע על לוח השנה העברי. אבל לדעתי הוא כתוב ממש לא טוב. הרב ליפשיץ, שאני מכיר אותו אישית, יותר טוב ממני, כי הוא היה מיודד עם חתנו בן ארזה, חנוך בן ארזה. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אבל זה לא עלילות דם הקלאסיות. עלילות דם הקלאסית הראשונה מתועדת באנגליה. באנגליה, בעיר נוריץ', ששם נעלם ילד בשם ויליאם, ואותו ילד שנמצא כנראה, היה מומר בשם תאובלד מקיימברידג', ואותו מומר טען שהיהודים לוקחים דם של נוצרים בתקופת פסח. הסיפורים הקודמים לא היו קשור בפסח, אני גם לא בטוח שהסיפור של מנדבליס היה קשור לפסח, אבל הסיפור הזה וגם הרבה מעלילות הדם משם ואילך לכל אורך ימי הביניים אני מדבר על 1144, אז 1144, זה אמצע ימי הביניים. כבר שנתיים היה את העוד עלילה דם באנגליה, אחר כך זה עבר את הנסע בתעלת למן שהגיע לגרמניה, לווירצבורג ולאיירפורט ולעוד כל מיני דבר, זה הגיע גם לצרפת, לבלואה. בקיצור, 200 עלילות דם. עכשיו, להגיד שהשתמשו בדם לצורך אפיית המצות, זה תפנית מסוימת שהתחילה רק במאה ה-16 או 17 בפולין, כאשר העלילה נדדה לריכוזים יהודיים במזרח אירופה. אבל מה באנגליה? 1144, שזה המאה ה-12. עכשיו, העלילה היא הייתה כמה שנים, אולי שנה או שנתיים לפני מסע הצלב השני, והיא בהחלט הזינה את מסע הצלב השני. מצאו איזה יהודי כביכול שעשה את זה, והוציאו אותו ועוד כמה מחבריו להורג. ואת הילד ויליאם הפכו לויליאם הקדוש, ואמרו שכל מי שבא אליו עולה לרגל, נושע מכל מיני צרות שלו, סיכולות וכו' וכו'. דרך אגב, היה היגיון כלכלי מסוים בעליל אדם, כי אותו ילד שסתם נרצח, אומרים שנרצח כקדוש, כשהיד, כן? שהיד זה עם כוונה, אז בלי כוונה, לא משנה, על כל פנים זה הפך את המקום למקום לעלייה לרגל של מטומטמים נברים מדעת נוצרים אחרים, הסביבה או לפעמים במרחק, תלוי עד כמה הצליחו ביחסי ציבור לייחס הקדוש הנרצח ולקבר שלו סגולות שמביאות ישועה, כן? עיין ערך להבדיל אלף אלפי הבדלות, ועדיין יש בזה טיפה בעיה של תרבות הקברים החסידית והחרדית והספרדית והמקובלית וכו', להבדיל מיליוני מיליוני הבדלות, אבל זה, גם בזה יש קצת כלכלי. זה אני מתכוון להשוות לו מעבר לכך. יש כבר עניין ללכת להתפלל קברי צדיקים, חזל מדברים על זה שיהושע קיבל יוד לשמו שסייע בעדו, אבל כלב עלה לקברי אבות והתפלל שם שהשם יעזור, ויש מושג לעלות לקברי צדיקים. אני לא חלילה עושה מלאג מהנושא הזה. להפוך את זה לעיקר המרכזי ביהדות, ומצד שני לעבור על מצוות וכל מיני דברים, זה כבר לא כל כך הקוסטי שאני מאמין בו. וכמובן שיש עוד ועוד כל מיני הגזמות. אני לא אכנס לפרטים, אז אפשר להקדיש שיעור נפרד. בכל אופן, אני מדבר פה על הצד הכלכלי. אומן יש צד כלכלי גם. בכל אופן, הם מצד יהודים שהשקיעו שם, מצד האוקראינים ששמחים לקבל אותם, למרות שהם היו שמחים לשחוט אותם, אבל אנטישמיות לא נגמרת תוך דור או שניים. אוקראינה הייתה אחד הארצות הכי אנטישמיות בעולם. בכל אופן, מה זה באוקראינה? בכל אופן, אבל אצל הנועם אלימלך, מליז'נסק, ממש עכשיו היה לפני כמה ימים, בין היתר הבן הצעיר שלי, גם נהנה מבחינה כלכלית, לקחו אותו כרב של הקבוצה שנסע לשם, הוא הכין חומר על רבי אלימלך ועל החסידות ועל כל מיני דברים, והוא מוצלח מאוד, ברוך השם, ו... עשה חיים, אני יכול להגיד. הוא לא התחנך בבית שבו עלייה לקברים זה הנושא הכי מרכזי ביהדות. זה לא מי"ג עיקרים אצלנו בבית. בכל אופן, אבל אני לא מליג על זה. זה יום, אנחנו אומרים את השיעור, ההרצאה הזאת לעילוי נשמת אבי מורי, רבי משה בקותיאל יהודה הכהן, שנפטר לפני כ-30 שנה. וכן עליתי לקבר שלו אתמול בלילה, בהר המנוחות. בהחלט, אבל צריך לדעת כל דבר, אנחנו לא יודעים מתן שכלם של מצוות או כיוצא בזה, אבל בכל אופן, אדם שהוא תמיד חם יודע איפה אפשר לדלג בפסוקי דזמרה, אם הוא מגיע מוכן לבית הכנסת, והוא יודע שבשביל להגיד כל בנות לפני התפילה לא יושבים בשעה שהעם אומרים קדושה. כי ראיתי תופעות כאלה, לא אחד ולא שתיים, אצל כל מיני בעלי תשובה, חסידים שוטים וכיוצא בזה, תפילה לפני התפילה ותפילה לפני התפילה והכל, ואז עוברים זמן קריאת שמע וזמן התפילה. בכל אופן זה חלק מלהיות בן ישיבה, לדעת, לא אמרתי עיקר ותפל, כי זה לא תפל, אבל מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. זה התכוונתי, אני אחזור לעניינים. המניע כמובן לא יכול להיות רק כלכלי, שהכריזו על הילדים האלה כקדושים, אלא יש פה גם עניינים עמוקים מאוד, מהרבה בחינות, זו סוגיה מרתקת. איך בכל אופן דבר כזה קנה שביטה בתודעה של עמי הנצרות במשך בערך קרוב לאלף שנה. כן, היום זה כבר, טוב, היום זה לא אצל המאה הנצרות, אלא המאה העשרה. אבל שמה, סליחה? לא, יכול להיות שמאמינים, אבל הם לא, בוא נגיד שאתה לא תקרא בדרך כלל ב-50 שנה האחרונות כותרות בעניין הזה. שהנה יהודי רצח... הם ידעו לרצוח. בפולין למשל, אני לא יודע אם זה הייתה עלילת דם, אבל היא הייתה קצת דומה בקיליצה ב-1946, כשיהודים חזרו לפולין אחרי השואה, אז בעיירה קיליצה היו 200 יהודים, מתוכם רצחו 42 יהודים, גם איזה עלילה, לא עלילת דם דווקא, אלא משהו, המציאו משהו אחר. כמובן היום אסור להגיד זה בפולין, כי יעמידו אותך לדין, אסור לדבר נגד פולין. קלטתי כמובן, נאור וכו', אבל בזמנו זה קרה ב-1946, סוג של עלילת דם, ובאמת ב-2005 ממשלת פולין, יחד עם הנשיא, התנצלו על זה וביקשו סליחה וכו'. עלילת דם מאוד מפורסמת שהייתה כנראה חלק מנחלת הספרות העולמית, מופיעה בסיפורי קנטרברי אצל צ'וסר. צ'וסר ושייקספיר נחשבים לגדולי הראשונים של הספרות האנגלית, וצ'וסר שם מתאר בסיפורי קנטרברי כיצד קבוצה של נזירים ונזירות וכולי, מספרים כל מיני סיפורים, אחד מהם זה גם כן עלילת דם שהתרחשה. ועוד כהנה וכהנה, באנגליה זה משום מה נושא תפס תאוצה ראשונית, כנראה בגלל שהייתה שם תרבות קלטית, בתרבות קלטית היה קורבן אדם בעת העתיקה, וגם הנושא של דם הוא תמיד יצר מגיה שחורה, עבודת שטן, דמוניזציה וליצור, להפוך את היהודי לשליח השטן בגלל שהוא שונה, דתנו אינם עושים, כן? דתנו, איך אומר המלך, אחשוורוש, זה תמיד, זה נכון, זה דבר שבמיוחד את פשוטי העם, זה תמיד מפחיד, הוא רואה את היהודים יותר חכמים ממנו, יותר מצליחים ממנו, אז כך שלהפוך את היהודי כעובד כת השטן, שותה דם, שזה חלק מהמאפיינים בכל התרבויות של השטן, מציצה דם, דרקולה וכל הדברים הללו. אז ומפיירים למיניהם, מוצצי דם ועלוקות למיניהם, זה תואר מאוד מקובל שהדביקו ליהודים בכל מיני תקופות. אז זה גרם שגירשו את היהודים למשך כ-500 שנה מאנגליה. צ'וסר ושייקספיר חי באנגליה ללא יהודים. זה מעניין איך הם כותבים... שייקספיר גם תופס מקום כבוד בספרות האנטישמית, הסוחר מוונציה, שיילוק וכו'. אז הרב זבין אגב כתב מאמר להראות עד כמה מבחינת ההלכה חוזה כזה לא יכול לתפוס. אין חוזה כזה שאני מלווה לך כסף, אם אתה לא מחזיר את הכסף אני רשאי לקחת ליטרה בשר מהגוף שלך. זה חוזה ש... מה? לא משנה, אבל חוזה כזה לא יכול לתפוס מבחינת ההלכה. הוא התכוון לומר שעל הצד ששיילוק מייצג יהדות, גם עם גוי, אין אדם יכול לשעבד את גופו במובן של בשרו או עבר שלו כדי לפרוע חוב. אתה לא בעלים על הגוף שלך, וגם הגוי לא בעלים על הגוף שלך. אתה בעלים על בהמתך, ואולי במידה מסוימת על עבד כנעני שלך, אבל גם שם לא להרוג אותו, אלא למכור אותו, את העבד הכנעני. אבל אנטוניו לא היה יכול לעשות עסקה כזו, אם זה היה נרשם בבית דין יהודי. שיילוק הרי הוא מייצג את היהדות. אז זה למשל המזמין כתב, הוא לא יכול לייצג את היהדות, כי מבחינה יהודית הלכתית, דבר כזה לא, הוא פשוט לא נכון. אבל כמובן הוא מלווה בריבית, וזה מה שהגויים תחפו את היהודים לעשות, לא נתנו להם אפשרויות פרנסות אחרות, ומלווים בריבית, הם תמיד מאוד פופולריים כאשר אתה מקבל את הכסף, והם נפכים להיות לשליחי השטן, כאשר הם מבקשים שתשלם את ה... תשלם את הכל, זה נכון בכל ההיסטוריה האנושית, מאז ועד עצם היום הזה. זה השוק האפור, או כל העיריות שאתם שומעים מדי פעם בכל מיני מקומות, כאשר החשוד מוכר למשטרה וכו'. אז שוק אפור, שוק שחור, בקיצור, זה מה שנקרא ריביות שלא משלמים אותם, אז לא ליטר הבשר, אלא כל הבשר. אני אומר צ'וסר ושייקספיר מגדולי התרבות העולמית כתבו פה, הם לא המציאו אגב את הסיפורים האלה, שייקספיר לא כתב שום סיפור מקורי, הוא לקח סיפורי עם, כן, והלחיז אותם בצורה גאונית, גם נתן להם פרשנות הרבה פעמים, אבל עצם הגוף של הסיפור הוא סיפור איטלקי שהוא לקח מוונציה. האנגלים תמיד אהבו את איטליה דרך אגב, כי באנגליה תמיד קר, ואיטליה שמש זורחת, וזה לא שמש מעיקה של מדבר סהרה, זה שמש של טוסקנה, שמש נחמדה של רומא. בכל אופן, אז ביירון הסתובב באיטליה, לורד ביירון, עוד כל מיני כאלה ואחרים. אז לעניין אלה. אנחנו עושים באיטליה. באיטליה הייתה עלילה דם מאוד מפורסמת, גם פה ספר התודעה טועה, הוא מדבר על הנער סימון מהעיר טריאסט. זה לא בעיר טריאסט, זה בעיירה טרנטון. טרנטון זה בדולמיטים, הייתי שם, מקום כמו כל העיירות באזור האלפים והדולמיטים, מקום מקסים, יש כנסייה ויש אגם ויש הרים מושלגים, ויש הרבה ירק, ויש הרבה בתים כאלה, כי הכל נראה אותו דבר, באוסטריה, בטירולים, בשוויץ, באזור גרמניה, וכל מקום נראה כגלויית נוף. בכל אופן, כן, אז במקום הפסטורלי היפהפה הזה, שוב סיפור ידוע, איטליה הייתה יחסית כבר בנאורה, זה בערך תקופת הרנסנס, אני חושב זה בסוף המאה ה-15, קרוב ל-1500, לא זוכר את התאריך המדויק, ואז גם למרות שהאפיפיור כאילו לא אישר את זה, אבל הכמרים המקומיים כן תמכו באלה שהעלילו על היהודים ש... הרגו אותו כדי להשתמש בדמו. וכאן יש נקודה נוצרית מאוד מעניינת. זה גם קשור לקרבה לפסח. אני אומר שזה כבר כן היה בתקופת פסח. אבל לנוצרים יש פסחה. כן, איסטר. מה זה הפסחה? פסחה זה תקופת הצליבה של אותו האיש, ואחר כך הקמתו לתחיית המתים. נגיד הציור המפורסם, הלכתי לראות את זה במילאנו, של לאונרדו דה וינצ'י, הסעודה האחרונה, זה בעצם ליל סדר. ליל הסדר. אז אם אתם במילאנו, כדאי לראות את זה. איך זה מישהו אמר לי שהוא חושב שזה כנסייה, אחרים אמרו שזה לא כנסייה, אבל זה כנסייה. יש לזה איזה שם, לפיאטה, לא לפיאטה, יש לזה איזה שם, הציור הזה, באיטלקית, לא? מה? עצור, הסעודה האחרונה.
איך
הוא אומר?
הסעודה האחרונה,
כן. בכל אופן, אז הייתי פעם אצל הרב קלומבו, אז הלכתי קצת לטייל והייתי שם. זה מדהים. בכל אופן, אז בתקופת הרנסנס זה כבר באמת תקופה של נאורות, כן? אבל הנצרות, כנראה גם, 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 גם ברנסנס, האפיפיור עצמו עשה כמה, מה שנקרא, רעשי רקע להגן על היהודים, אבל בסופו של דבר נרצחו שם כמה יהודים, יהודים שהם היו, אחד מהם היה רופא, ואחד מהם היה אנשים נכבדים, שנחשבו לאנשים מאוד ידידותיים לסביבה, אבל זה לא משנה, כאשר ההמון חטף את האקסטזה הקנאית מטורפת של האנטישמיות, אדוננו, וזה קשור לפסח, בשני דברים. א', כי כביכול היהודים משעצרים את סליבתו בכל פסח, אז הם סלבו אותו ודמו שתת, אז הם אוהבים לעשות את זה שוב. זה דבר אחד. דבר שני, הרי באמונה הנוצרית, במיוחד במישה הקתולית, אז יש את הלחם הקדוש ואת היין הקדוש. אז הלחם הקדוש זה בשרו של אותו האיש, והיין הקדוש זה דמו של אותו האיש. להבדיל לרופי הבדלות, מסיבה זו כתוב בשולחן ערוך, שמן הראוי להשתמש בכוסות ביין אדום, אבל כותב התז ועוד כמה מפרשים שהיום שיש עלילה מטופשת, אז כדאי להשתמש ביין אדום. הרמה כותב בלוזה כבר, עדיף יין לבן, אם הלין הלבן הוא משובח יותר, לא חייבים יין אדום. הסיבה שמשתמשים ביין אדום, זה בין היתר כתוב שם חלק מהמפרשים בערוך נדמה לי. גם היה איטלקית, רבי נתן מרומי. אז בגלל שפרעה רחץ בדם תינוקות של ישראל. טוב, זה לא יכול להיות הסבר לעלילת הדם, אבל בכל אופן זה קצת הסבר לארבעה כוסות, לשכל יציאת מצרים, לשכל השיבון. לפי זה זה לא שכל החירות, אלא זה שכל השיבון, זה קצת קשה, אבל טוב, אבל ככה טוב. אז אנחנו כביכול משתמשים בשתייה של דמו של אותו האיש. שמשתמשים במיסה, ביין, כאילו אתה נהנה מגופו של אותה. או שאתה משחזר את הצליבה שלו, ששתה דמו. יש פה גם יסודות פסיכולוגיים יותר עמוקים. כביכול היהודי הוא מוצץ דם, הוא שליח השטן, הוא הרבה יותר פיקח מהעיקר הנוצרי, התמים, הולך צדק, הישר. במיוחד מי טהור יותר ותמים יותר, זה ילד נוצרי קטן, מתוק, חמוד, בלונדיני עם עיניים כחולות או משהו כזה, לחיים ורודות, וטוב, יכול להיות כל מיני צבעים, אבל אני מתכוון לומר שהוא סמל התואר, אז והיהודי הסתני עם האף המעוקם האדיר כמו של יאסר ערפאת, אז כל הציור קריקטורות של היהודי המזוהם בדרשטרן נראים כמו יאסר ערפאת, צורר היהודי בעצמו. אבל בכל אופן, אז אלה לוקחים כביכול את התואר, הם לא יכלו לסבול למשל את שירת ה המקילות של הילדים המתוקים האלה, והדבר הזה גרם להם לשנאה יוקדת ליהודים. היהודים אין בהם תואר, הם סתניים, הם שקרנים, הם מעוותים, הם נצלנים, הם מניפולטיביים, הם במקרה הטוב, או הרבה יותר גרוע מזה. אז זה ההסבר הפסיכולוגי, כיצד העם הפשוט שמציג את עצמו כישר ותמים וטהור, לעומת הגורם, בכלל, האדם הפרימיטיבי, הפשוט, גם אם הוא ישר, זה סוג של הצדקה לכישלון שלו, והסבר לקינה כלפי החכם יותר שהוא לא ישר, לכן הוא מצליח יותר, והיהודי... יש גם הסבר מעניין נוסף לסמיכות לפסח, כלומר, עד עכשיו דיברנו על הסמוד לפסח, בגלל שפסח זה הזמן שבו אותו האיש לפי האמונה שלהם ניצלה, ואחר כך גם קם לתחייה, כמו שלושה ימים או כמה ימים. אז לכן זו התקופה שבה היה פחד הזה מעלילות אדם. יש גם דבר מעניין שפרופסור דוד פלוסר, גדול חוקרי הנצרות באוניברסיטה העברית לדורותיה, היה אדם שלך עם כיפה אגב, סתם הוא היה אפיקורס, הוא היה חבר נפש, ידיד נפש של לייבוביץ', שניהם עם כיפות גדולות, אבל הוא היה, שניהם היו גאונים. דוד פלוסר ידע 23 שפות, מתוכם 10 שהיו לא מדוברות כבר, יוונית עתיקה ורומית עתיקה ולטינית עתיקה והונגרית, לך תדע מה עוד. בכל אופן, ברגע שאתה יודע 10 שפות כבר קל ללמוד עוד 12 שפות, כך אמר דוקטור בול שידע רק 8 שפות. בכל אופן, אבא אבן ידע גם משהו כזה, איפה יש לך היום מדינאים כאלה. בכל אופן, העניין הזה, העניין, תניהו יודע אנגלית לא רע. בכל אופן, העניין הזה הוא סמיכות אחת לפסח. סמיכות, מה שאמרתי, מעניינת לפסח, זה התקופה של הפשרת שלגים, תקופת אביב, כן? עכשיו, אנחנו מדברים עם הביניים, או אפילו אחר כך, כן? המון אנשים עניים, הולכי מקבצי נדבות, הומלסים, חסרי בית, כן? הסתובבו, במיוחד בחורף, שלא היה להם מחסה, ולא היה להם אוכל, ולא היה מי שייתן להם גם אוכל, והמזג אוויר היה הרסני, קטלני, אז הם מתו. מתו, נקברו במפולות שלגים והכל, וברגע שהשלג מפשיר, התגלו המון גופות. תקופת פסח, זו הייתה תקופה שהתגלו המון גופות שאנשים שנעלמים. זה היה גם מאוד נוח, מאוד פרקטי, ככה, לקחת כמה גופות ולהלביש עליהם איזה חטא יהודי קדמון או לא קדמון, וכמה נדרך זה היהודים או גרשו, נלקח ממונם, וכפי שאמרתי, הילד או הגוי הנוצרי שכביכול נרצח, הפך להיות לקדוש, סן סימון. יש שכונה בירושלים, זה כן, סן סימון, יש שכונה כזו בירושלים. כאשר, זה מצחיק אותי, זה על שמו, לא? ככה נראה לי. צריך לבדוק ביתר עומק, אני אומר שזה על שמו. יש כנסיות שנקראות סן סימון ברחבי העולם הנוצרי, הוא הוכרז כקדוש. ב-1965, הכנסייה לקחה ממנו את הקדושה. כי כאילו הם הודו שהעלילה הזו היא עלילה שקרית ולא נכון. לילד קראו סימון בעיר טרנטון שבצפון איטליה, והוא הפך לקדוש מפורסם, שנהרג בעלילות דם. עכשיו, היו עלילות דם אחר כך שעברו את הגבולות, עברו לפולין, פאד ארבע ארצות נלחם נגד הלילות דם האלה, היו בפולין פרנקיסטים, פרנקיסטים הם היו המהדורה היהודית פולנית של השבתאים, זה בעצם היו שבתאי צפיניקים שאחר כך התנצרו, שבתאי צפי התאסלם, והפרנקיסטים התנצרו, אז הם באופן מסודר היו מעלילים על יהודים, היו כמה עלילות דם גם במסגרת זו, ויהודים נרצחו על זה, והעלילות דם האלה הגיעו גם למזרח התיכון, הגיעו לטורקיה, הגיעו לדמשק, הייתה עלילה מפורסמת לפני כ-120 שנה בדמשק, ומי שהתערב, או 100 שנה, אני כבר לא זוכר את השנה המדויקת, מי שהתערב, דווקא זה היה עם נוצרים, לא מוסלמים, אבל היו גם עלילות אחר כך במצרים עם מוסלמים, אבל בדמשק זה היה נוצרים מרוניטים, היה יותר גם בבירות עלילה דם של נוצרים מרוניטים, זה נצרות עתיקה, ומי שהתערב נגד המתה על ידי בית משפט הדמסקאי של אותו ספר מטורף שכביכול הודע שהוא רצח את את אותו נוצרי, כן? בשביל דם. אז שוב, זה היה ברור שזה עלילה אנטישמית של הבסיס. אז מי שהתערב למנם היה, שוב רואים כבר את הכוח ואת הערבות ההדדית של יהודים ממרחק. מאנגליה הסר משה מונטפיורי, השר משה מונטפיורי, הוא התערב למען להציל את היהודים בכלל ואת אותו יהודי, כי תמיד זה לא דובר על יהודי בודד, תמיד זו הייתה תוכנית שלפעמים לצערנו התגשמה, של מה שנקרא להושיב את כל העם היהודי על ספסל הנאשמים. וכן אדולף קרמיה. אדולף קרמיה היה משפטן צרפתי יהודי שאחר כך נהיה אפילו ראש ממשלה או משהו כזה בצרפת. בכל אופן שניהם, אחד מהם בכיר מצרפת ובכיר מאנגליה, יהודים בעלי השפעה אדירה, בעלי ממון רב, זה, אז הם הצילו את היהדות דמשק בקוטה עלייה הזו. אבל הייתה גם עליית דם בירושלים, מספרים שזה היה אנשי המקובלים בתל, היה ביניהם אחד בשם רבי קלונימוס, שהוא קבור בהר הזיתים ליד קבר הנביא זכריה, ויש שם תמיד הרבה אבנים ששמים על הקבר שלו, כי הוא הצליח למצוא את מי שאמרו שהוא נרצח על ידי יהודים, למצוא אותו, שם לו שם המפורש, הוא כאילו קם לתחייה והצביע על מי שרצח אותו. אותו רבי קלונימוס יחיה אותו בשבת. לחיות אדם בשבת כנראה זה קצת גובל בחילול שבת, אז הוא ביקש שאולי יש פה איזה צד עבירה שיסקלו את קברו. אז לכן יש מסורת בירושלים, אני כהן, אני לא הולך לאזור הזה, אבל אולי אפשר לראות את זה מהחלון, שליד קבר זכריה הנביא יש קבר רבי קלונימוס, שיש מנהג עתיק יומין לזרוק אבן על הקבר שלו, כי כך הוא ביקש. אפשר אומרים שהוא ביקש שישימו, יזרקו אבנים על הקבר שלו בגלל שהוא הקים את שס. אבל זה לא קשר. אבל רב קלונימוס, כן, כן, גם מוסלמים, והיום יש. היום יש, הם לא קוראים זה עלילות דם, אבל הם קונים את זה, איך אומרים, על קרבו וקרב, את כל הנושא של עלילות דם, ופרוטוקול זקני ציון, זה ספרות, וזה בטלוויזיה, וכל מיני דברים, זה חומר מאוד, בידור מאוד פופולרי, ללילות הרמדאן או דברים כאלה. אלה רבי מחר, ערבים אוהבים טלוויזיה ואוהבים לקרוא, ואני לא יודע שאני יודע ועוד דברים כאלה. זה קיים, זה היה קיים אצל הקומוניסטים, זה היה קיים אצל הנאצים. שוב, זה מדהים עד כמה הדבר כל כך פרימיטיבי כאשר השם. אני רוצה רק לסיים את זה, וכאן אני חוזר להגיד ישר כוח לספר התודעה. קודם נתחתי על הביקורת. אני לא בדקתי עדיין את המקור, איך יכול להיות שדבר כל כך נורא, שהתמשך משך כל כך הרבה שנים, זה היה כל כך אבסורדי ולא הגיוני, כן? רדף את היהודים, יכול להיות קשה לחשבן כמה יהודים איבדו את חייהם בגלל זה, יכול להיות שאלפים בוודאי, יכול להיות שמאות אלפים, כי אתם יודעים, זה היה כמו כדור שלג מתגלגל, שאחר כך, מה שנקרא, המריץ והזין כל מיני, נגיד, מסע הצלב השני, אם הוא התחיל שנתיים אחרי עלילת, שני עלילות דם מפורסמות באנגליה, אז במידה רבה, הם השתמשו בתעמולה הזו בשביל מסעות הצלב, במסגרת מסעות הצלב נהרגו עשרות אלפי יהודים. באוקראינה נהרגו בכל מיני תקופות, והם השתמשו בזה, ושנאת ישראל ינקה ממיתוסים מטורפים כאלה, כן? אז זה היה קשה לי, איך יכול להיות שאין לזה מקור בתוכחה, במדרשי חז"ל או משהו כזה, בדבר כזה. אז דווקא בספר התודעה מצאתי, עוד לא בדקתי את המקור, קל מסתומן לבדוק את זה לפסוק. כתוב כשעשיו פוגש את יעקב וישקהו, כן? אז יש מדרש שהוא לא, הרי וישקהו זה עם ניקוד, אז דרשו, אז הדרשה הידועה שמלמד, אף על פי שהלכה עשיו שונא ליעקב, כאן נשקו בכל ליבו. כן? מדרש מעניין, רש"י מביא את זה. ויש מדרש אחר, שאני לא חושב שרש"י מביא את זה, אל תקריא וישקעו, אבל משך אותו בצוואר. מצץ את דמו. כלומר, כאילו, זה אולי מקור הקדום איך עשיו. עשיו הוא אבי הנצרות בפנולוגיה של מה שנקרא תולדות שנאת ישראל לפי החז"ל והפרשנים. הרמב"ן כבר אומר את זה. עשיו הוא אדום, אדום זה רומי, רומי זה נצרות. נצרות זה גם תרבות מערבית. בכל אופן, אז כאן מוצאים גם מקור מסוים לזה, זה המקור היחיד שמצאתי. יש מדברים על שפוך חמתך לגויים אשר לא ידעוך, במחות שמך לא קראו, אז פותחים את הדלת ואז אומרים שזה היה נושאים נהגו את זה, וגם בעקבות עלילות דם. זה דווקא מעניין שזה נסתר מאחד מגדולי בעלי האגדה, זה יש אני חושב שניים בשם הזה, אגדת מעשה ניסים. אגדת מעשה ניסים כותב שפוך חמתך לגויים שלא ידעוך, זה לא מתייחס לגויים שבקרבם אנחנו יושבים, מתכוון לנוצרים, כי זה לא נכון שהנוצרים לא מכירים ולא קראו בשם השם. הברית הישנה, כן, להבדיל, אסור להגיד את זה, אבל לצורך העניין, כן, אני אומר את זה, בברית הישנה, הם מאמינים שהוא אלוקי השמיים והארץ שברא את העולם, הם מוסיפו ברית חדשה, אבל זה לא יכול להתאר את הנוצרים. ממילא לשייך את המנהג, לפתוח את הדלת ולהגיד שפוך חמתך ולהתכוון לנושא של עלילת אדם כלפי הנוצרים, שהם הגויים אשר לא ידעוך, זה נסתר מאגדת מעשה ניסים, זה מובא בבאר הגולה הסבו של הגר"א, כמקור לכך שנוצרים לא נקראים עובדי עבודה זרה לעניין שלא לשיב את עבודתם, ולעניין של עוד כמה דברים, זה סוגיה מעניינת שדיברנו עליה מדי פעם בהקשרים אחרים. אז זה מה שרציתי לומר נושא עלילות דם, כמובן נושא של גולם מפראג קשור לעלילות דם, אבל זה כבר משהו אחר. בכל אופן, אם אתם רוצים עוד סיפורים וחומרים, תהיינו בספר התודעה, או באנציקלופדיה העברית בערך עלילות דם, או במחניים כרך קי"ד קי"ב וכרך פ"א. יש שם הרבה חומר על זה, או בוויקיפדיה כמובן, בדעת, ובקיצור, אני מחפש עדיין איזה ספר, אולי לא, אולי אני אעשה את זה, מישהו שלא כתב את זה דוקטורט, כי אני מחפש עוד חומרים על זה, כשאני מכין שיעור כזה, לכבודכם, זה אחר כך מרחיב את הדעת ומסקרן לגלות עוד.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.